בוקר טוב. לא, פה זה...
תזכיר לי, אני אחפש באתר, אני אנסה לחפש נעשרת על בעלה או משהו כזה.
כן, טוב, אני אזכיר לך, אבל אני גם אנסה, עוד לא הגעתי לזה, עוד לא... רק ככה הסתכלתי מהר בשולחן ערוך, קצת נושא כלים, חיפשתי טיפה, לא מצאתי איזשהו רמז לזה. יש בתוספות בסוטה, שמביא ירושלמי, על מה קורה עם הבועל, הוא שוגג, והאישה מזידה. שזה המקרה ששאלו אותי. ושם יש איזה אבא אמינה, וזה מסקנה לא... בית שמואל מביא את זה. אבל המסקנה כתוב שהיא נאסרת.
מה
קוראים
שבועל
הוא שוגג
באישה עם
מזידה? הוא לא יודע שיש את איש.
הוא לא שוגג באיסור, הוא שוגג במובן שהוא חושב שזה איסור קל, לא במובן שהוא...
כן, אם בכלל איסור, אתה רוצה עוד פעם, פנויה. אוקיי.
אם
הוא
היה
גם
אסור, לא?
מה?
כן,
לא לגמרי, איסור דרבנן אולי, לא לגמרי ברור מה זה. לפי הרמב״ם יש פה ביטול עשה של קידושין. כשאתה בועל אישה, אתה אמור להקדים לזה קידושין. גם כן, יש פילגש, זאת אומרת, האיסור לא כל כך חד משמעי, במקרה של פנויה, של טבלה כמובן, זאת אומרת, בלי קשר לנידה ודברים כאלה. טוב. אז אני רוצה קודם כל להשלים את מה שהתחלתי בפעם הקודמת, ובזמן שישאר אולי טיפה אני אגיד משהו על תשעה באב. שגם קצת מתקשר בנושא שלנו, אבל זה חצי תירוץ. אני אתחיל קודם כל עם מה שסיימנו בפעם הקודמת. דיברתי קצת על ההבדל, או הבחנתי בין מצוות תלמוד תורה לתלמוד תורה. והטענה הייתה, הגמרא בנדרים למשל אומרת, שמי שנשבע שישנה פרק זה, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. נדר שבועה שמענו לנו. פשוט מדובר על שבועה. ואז הגמרא שואלת, הרי הוא מושבע ועומד מהר סיני, יש מצוות תלמוד תורה. זאת אומרת, הגמרא שזה כרבי שמעון שאומר שפרק בבוקר ופרק בערב יוצאים ידי חובה. אז הר"ן שם אומר, כן, ברור שיש חובה ללמוד כל הזמן, לא פרק בבוקר ופרק בערב, אבל זו חובה שנלמדת מדרשה ושננתה מבניך, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. לא מעיקר הדין, לא מהדין תורה, לא מהמצווה שהיא מדין תורה הרגיל, ולכן שבועה חלה על זה. זה חידוש, שבועה חלה על דברים שנלמדים מדרשה. אבל בראש, הוא גם מפרש שם, מי שמודפס שם כרש"י, כן? משתמע שהגמרא כפשוטה. באמת מצוות תלמוד תורה זה פרק בבוקר ופרק בערב, וכל מה שמעבר לזה זה וולונטרי. ולכן, אם אתה נשבע שתשנה פרק מסוים נוסף, מעבר לפרק בבוקר ופרק בערב, אז זה שבועה על דבר רשות, לא שבועה על דבר מצווה, ולכן השבועה חלה. ומכאן עולה בעצם תפיסה, שככה הפשט של דברי רבי שמעון שם בגמרא. כן, משום די, מהי כמובן כוונתי, בא יפטר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית, משום מה כי חי שבועה עליה. זאת אומרת, הוא יכול... לפתור את עצמו ממצוות תלמוד תורה בקריאת שמע בוקר וערב. ולכן אם הוא נשבע ללמוד פרק נוסף, זה שבועה על דבר הרשות. ואז שאלתי, אז איך זה מתיישב עם מושג ביטול תורה? באים לבן אדם בטענה, למה היה לך זמן שיכולת ללמוד ולא ללמדת, אז תובעים אותך על ביטול תורה. גם בדיני שמיים, מתכוון. מה הבעיה? קריאת שמע בוקר וערב אתה פותר את עצמך, אתה לא חייב מעבר לזה שום דבר. אני אומר, אפילו אם אני מקווה שהשאר זה מצווה קיומית, ברור שהמושג ביטול תורה לא שייך במצווה קיומית. ביטול תורה זה ביטול עשה. מצווה קיומית, אם לא עשית אותה, אין לך ביטול עשה.
אפשר לצאת ידי חובה בקיום מצווה?
מה?
אפשר לצאת ידי חובת מצוות תלמוד תורה, על ידי למרות שמצוות קריאת שמע זה כזה, זה טקסט מהתפילה כאילו?
אבל מה התפילה? קריאת שמע זה פסוק.
כן,
אבל למרות שאם זה... אתה אומר את זה במסגרת, אתה
תפיל.
במצווה אחרת? כן, זה מצוות קריאת שמע, כן. זה עשיית מצוות חבילות חבילות. בירושלמי כתוב שמצוות קריאת שמע היא מדין תלמוד תורה. זו מצווה שונה. זו שאלה איך מבינים את מצוות קריאת שמע עצמה. פשטות זה קבלת עול מלכות שמיים, אבל בירושלמי משתמע שזה מדין מצוות תלמוד תורה רגיל. ואז זה לא מקרה, אלא זה מצוות תלמוד תורה מדאורייתא. מה?
שזה לא משתי מצוות שונות?
שקריאת שמע ותלמוד תורה זה לא שתי מצוות שונות. קריאת שמע זה פשוט הגדר המינימלי של תלמוד תורה. זו לא התפיסה המקובלת, ויש בירושלמי דעה כזאת. בכל מקרה, כן, אז אם אתה מתכוון לצאת בזה ידי חובה, אז אתה, זאת אומרת, מצוות תלמוד תורה, אז אתה גם יוצא מצוות תלמוד תורה. ואולי אם אתה מצוות לא צריכות כוונה, אז אפילו את זה לא צריך. קראת קריאה שמה בבוקר או בערב, אז יצאת ידי חובה. כן, אז מה זה המושג הזה ביטול תורה? מה שייכת תביעה על מישהו שלא למד, אם הוא כבר קרא קריאה שמה בבוקר בערב? אז אמרתי שאני חושב שהטענה, הטענה של רבי שמעון בר יוחאי, זה אבי השיטה שיוצאים ידי חובה בקריאת שמע בוקר וערב, הטענה היא שזה גדר המצווה. אבל מעבר למצווה הפורמלית, זה מצוות תלמוד תורה, נדרש ממך ללמוד תורה. זה מצוות תלמוד תורה. אמרתי לחבר'ה בישיבה בירוחם אחת הבעיות הגדולות של עולם התורה זה שאנשים מאוד מהדרים במצוות תלמוד תורה. אתם באים בשביל המצווה. מי שלא בשביל המצווה לא יצא ממנו כלום. אתה צריך ללמוד כי אתה מבין מה זה תורה ואתה רוצה לצמוח בתורה. זאת אומרת, לא בגלל מצוות תלמוד תורה. זה לצאת ידי חובת מצוות תלמוד תורה, אז תקרא תהילים, או שאני לא יודע מה, אתה תלמד אפיומי כזה או אחר, אבל זה לא תצמח ככה. אנשים הולכים ללמוד בגלל שזאת מצווה. לא יודע מה, קובעים איזשהו עיתים לתורה. זה מצווה, אתה חייב ללמוד, זה לא יצא כלום. אתה צריך ללמוד כדי ללמוד, לא בשביל המצווה. אז גם אני חושב שבעניין הזה זה מעוגן אפילו בהלכה, שבאמת מצוות תלמוד תורה זה קריאת שמע בוקר וערב. מה שמעבר לזה, זה תלמוד תורה, לא מצוות תלמוד תורה. ונדרש ממך גם ללמוד תורה. זאת אומרת, אני אדבר גם מה זה נדרש ממך. אבל זה לא במסגרת ההלכה הפורמלית של מצוות תלמוד תורה. והמושג ביטול תורה, הוא מסתעף מהמושג תלמוד תורה, זה לא ביטול עשה. ביטול תורה הוא לא ביטול עשה של מצוות תלמוד תורה. ביטול תורה, זה ביטולה זהו קיומה, כן? זה ביטול התורה, זה לא ביטול מצוות תלמוד תורה. זאת אומרת, מי שמבטל תורה, זה בעצם אומר שהוא לא באמת מבין שיש איזשהו עניין ללמוד תורה ככל שאתה יכול. הוא חושב שזאת מצווה, ככל מצווה אחרת. ולכן בעצם הוא מסתפק בקריאת שמע בוקר וערב. זה מה ש... הזכרתי, אני חושב, את זה שמה שהמשרד סלנטר כותב, שהגמרא הרי אומרת, מפני מה מצוי שבניהם של תלמידי חכמים לא יוצאים תלמידי חכמים. יש שם כמה הסברים. אחד מהם זה מפני שלא בירכו בתורה תחילה. לא בירכו ברכת התורה. זה אומר, ייפלא הדבר, את האנשים שמשקיעים את כל זמנם ומרצם בתורה. בוודאי מעריכים את התורה. ומשום מה בברכת התורה הם מחפפים. לא מברכים ברכת התורה. מה פשר העניין הזה? למה שתלמידי חכמים לא יברכו ברכת התורה? מה...
זה היה כוונה לפני שתקנו את זה כחוכה.
מה? אמרתי, לפי הרמב"ן זה דאורייתא. לפי הרמב"ן ברכת התורה זה דאורייתא. זה לא תקנה.
יש
לי ההסבר השני אפשר. אתה אומר, אז התלמידי חכמים ההם זה ראייה לרמב"ם. או לאלה שלא ראייה.
טוב. הם סברו, אותם תלמידי חכמים סברו.
אז הוא אומר שלא ככה, הוא טוען ש... הוא מביא שם את הגמרא על בן סורר ומורה, שכתוב שבן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב שני וקבל שכר, אני שזכרתי את זה, שני וקבל שכר, אז הוא שואל, וכי היינו צריכים את השלושה פסוקים האלה, כל שאר התורה כבר סיימנו, מה פשר העניין הזה שמוסיפים לנו שלושה תורה בשביל שלושה פסוקים בשביל שני וקבל שכר? אז הוא אומר שצריך להבין את הגמרא אחרת, השלושה פסוקים האלה נוספו כדי ללמד אותנו את הרעיון של שני וקבל שכר. הנה, מביאים לך פרשה שלא הייתה ולא עתידה להיות. זה אף פעם לא יעשה. כדי ללמד אותך, וגם את זה אתה צריך במסגרת מצוות תלמוד תורה, כדי ללמד אותך, בדיוק, שהלימוד הוא מטרה לעצמה, הוא לא אמצעי כדי לדעת מה לעשות. הנה, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אז לא בשביל, לא תצטרך את זה כדי לדעת מה לעשות. וזה כמובן בניין אב, ללמד אותך על כל שאר הפרשיות שכן יכולות להתממש. שגם שם מצוות תלמוד תורה זה לא רק כדי לדעת מה לעשות, אלא מצוות תלמוד תורה זה ערך לעצמו. ועל זה הוא אומר, ותלמידי חכמים שלא מברכים בתורה התחילה, שלא ברכו ברכת התורה, אז הוא טוען שהוא מביא גמרא במנחות, שהגמרא אומרת שכל דבר שאינו סוף המצווה לא מברכים עליו. מכשירי מצווה לא מברכים עליהם, כמו בניית סוכה או משהו כזה, לא מברכים על זה. למה? כי זה רק מכשיר מצווה. אין מצווה לבנות את הסוכה. אתה יושבת בסוכה, כשתהיה לך סוכה, אתה בונה סוכה. אז על זה לא מברכים. עכשיו, אותם תלמידי חכמים לא ברכו בתורה תחילה, לא ברכו ברכת התורה, כי הם תפסו שמצוות תלמוד תורה היא לא ערך לעצמו, אלא תלמוד תורה הוא לא ערך לעצמו, אלא הוא אמצעי. הוא אמצעי כדי לדעת מה לעשות. ועל מכשירי מצווה לא מברכים. אחד שתופס ככה את התורה, בניו לא יוצאים תלמידי חכמים. הוא לא מבין את המשמעות של מצוות תלמוד תורה, ולכן הטענה שלו שזה בעצם ערך לעצמו. עכשיו, פשוט אין הכוונה הערך לעצמו להגיד את פסוק של קריאת שמע בבוקר ובעיר. לא זאת הנקודה. כמו שהכוונה היא ללמוד את כל התורה עד כמה שאתה יכול. והערך הוא לדעת תורה, זה הערך, לא בשביל מצוות תלמוד תורה, אלא זה, המשמעות היא לדעת תורה.
לדעת תורה או ללמוד תורה?
מה? ללמוד כדי לדעת. פרשת בחוקותיי, אז כתוב שם ככה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. שתהיו עמלים בתורה, זה רש"י המפורסם. אז מה זה בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם? מה זה שלושת הדברים האלה? אז רש"י אומר, אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות. מה זה בחוקותיי תלכו? לכאורה זה קיום המצוות. כשהוא אומר, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, הרי קיום המצוות אמור. זה כבר נאמר. מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. מה הכוונה שתהיו עמלים בתורה? אלא ללמוד תורה. זאת אומרת, לא לקיים את המצוות. ואת מצוותיי תשמרו, הבו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. כמו שנאמר, ולמדתם אותם, ושמרתם לעשותם. זה את מצוותיי תשמרו. ומה זה ועשיתם אותם? זה הביצוע. עשיתם אותם זה קיום בפועל. זה פה בעצם שלושה דברים. ועשיתם אותם זה קיום המצוות. את מצוותיי תשמרו, זה ללמוד כדי להיות יכולים לקיים. ללמוד כדי לדעת מה לעשות. אז מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה.
לימוד
לשם הלימוד. לימוד, לא כדי לדעת מה לעשות. כדי לדעת מה לעשות זה את מצוותיי תשמרו. כן, בחוקותיי תלכו, הכוונה לימוד לשם הלימוד. אני חושב שזה הפשט הפשוט פה, זה חז"ל, זה רש"י שמלמד במדרש. ספרה. אז...
ואז זה מצווה או לא מצווה?
מה?
הלימוד לשם הלימוד, מהו?
ברש"י הזה לא כתוב כלום, לכאורה להפך. פה כתוב, לכאורה זה מהפסוק. אבל הפסוק הזה הוא לא פסוק שמצווה. אם בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעיתם וכו', זה הבטחות. דווקא מהפסוק הזה משתמע, אולי זה אפילו מחזק את מה שאמרתי קודם, לא חשבתי על זה, שבאמת לא מדובר פה במצווה. מדובר פה ב... זאת אומרת, כאילו, אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אז אני אתן לכם שכר כזה וכזה. אבל לא כתוב, שימרו את מצוותיי ותעשו אותם ותלכו בחוקותיי. מין מצוות עשה. זה לא מופיע כציווי, כמצוות עשה. אז כדרך אגב, אם תעשו את זה, אז נתתי גשמכם איתם. למה? אם לשכנע אותנו לעשות את זה, זה לא ציווי. אם זה היה ציווי הלכתי, אז לא מסבירים לי שתברך ברכת המזון, כי אני אתן לך גשמים איתם. אלא יש מצווה לברך ברכת המזון, זה הכל. כשברגע שבאים לשכנע אותך, לא, במקום הציווי מעלים שכנוע, אז יכול להיות שזה מחזק את מה שאמרתי קודם, שהדבר הזה הוא לא באמת נכנל בהגדרה הלכתית של... מצוות תלמוד תורה. ואז בעצם יוצא מכאן שמצוות תלמוד תורה במהותה זה לא כדי לדעת מה לעשות ולא כדי אלא מטרה לעצמה. וזה מתקשר לכל מה שדיברנו קודם על גם בתניה וגם אצל חיים וולוז'ינר על המשמעות של הלימוד כאיזשהו הידרשות בקדוש ברוך הוא. זה בעצם איזשהו ערך לעצמו, זאת הדרך להידבק בקדוש ברוך הוא, כשהשאלה כמובן נשאלת כאן זה למה זה לא נכלל במניין המצוות, למה זה לא נכלל בהגדרה ההלכתית של הציווי. אז הטענה היא ש... ואגב, טוב עוד רגע אני אגיד על זה, הטענה היא שבכוונה התורה לא... אני חושב שגם את זה הזכרתי, שבכוונה התורה לא מכניסה את זה לתוך החיוב ההלכתי, כי היא לא רוצה שנעשה את זה, מתוך רצון לצאת ידי חובת מצוות תלמוד תורה. להפך, היא רוצה שאנחנו נעשה את זה מתוך הבנת החשיבות של מה זו תורה, מה המשמעות של ללמוד תורה, לא מתוך היענות לציווי. כמעט לא תורשי, דיברתי על זה פעם קודם, נכון? אמרתי גם את ה... כן, עם המנווטן ההוא שלו, עם השידוכים. אז הבאתי גם את הדוגמאות של תיקון המידות וכו'. זאת אומרת, יש דברים שאותם התורה לא מצווה, כי בגלל שהיא לא רוצה שאנחנו נעשה זה כמי שמצווה ועושה. ואותם דברים דווקא גדול מי שאינו מצווה ועושה. ולכן בדברים האלה התורה מקפידה לא לצוות.
למה
הם מברכים בקדש? מה? עוד רגע נגיע ללמה מברכים ברכת התורה. אולי אני כבר נגיע עכשיו. אז באמת, למה מברכים ברכת התורה? זה תלוי. יש מהפוסקים שאפילו מניחים כדבר מובן מאליו שזה ברכת המצוות, ברכת התורה. למרות שזה קצת מוזר, כי ברכת התורה בפשט הגמרא, וכך גם הרמב"ן כותב, היא דאורייתא. ברמב"ם עצמו יש מחלוקת איך הרמב"ם למד, יש כאלה שאומרים שגם בשיטתו זה דאורייתא, יש כאלה שאומרים שלא, הוא לא מונה את זה במניין המצוות שלו, גם החינוך לא. אבל החינוך מביא את זה יחד עם ברכת המזון. בהמשך של ברכת המזון הוא דן בברכת התורה. המגמרא בברכות קושרת את שני הדברים, עושה קל וחומר, כמו המזון של לפניו ואחריו, אז גם תורה, גם צריך לברך. אבל אם זה ברכת המצוות, אז זו באמת שאלה טובה. למה מברכים על משהו שהוא לא מצווה? עכשיו, כמובן, אם זה יוצא מדרשה, או אם זה מצווה דרבנן, או אם זה מצווה קיומית, אז השאלה לא קיימת. מברכים גם במצוות קיומיות, זה לא הנקודה. אני חושב שזה אפילו לא מצווה קיומית. כי גם בשביל שזה יהיה מצווה קיומית, אתה צריך ציווי. רק הציווי אומר שהוא לא ציווי חיובי, אלא הוא ציווי שמגדיר את הדבר כמצווה קיומית. שאם אתה עושה, עשית מצווה, ואם לא, אז אין לך ביטול עשה. אבל עדיין אתה צריך איזשהו פסוק שיהווה מקור, גם למצווה קיומית, לא רק למצווה חיובית. אני חושב שתלמוד תורה מעבר לפרק בפרק לפרק בערב הוא לא מצווה בכלל. לא רק שהוא לא מצווה חיובית, הוא גם לא מצווה קיומית. אלא מה הוא עניין? הוא עניין כזה שנשאר מחוץ להגדרה הלכתית, מחוץ להגדרת החיוב ההלכתי. לא מה שהוא פחות חשוב.
זה כמו למוסר?
אתה יכול לקרוא את זה ככה, אבל אני אומר, זה יותר מזה, כי הסברתי את זה בפעם הקודמת, שמה שלא ציוו על זה, זה בגלל שזה כל כך יסודי, שלא רצו להכניס את זה כסעיף מתוך תרי"ג מצוות. כי אז היית תופס את זה כאחת מתרי"ג המצוות. רצו להגיד לך שתלמוד תורה הוא כנגד כולם. זאת אומרת, זה משהו שהוא הרבה יותר יסודי מאשר מצווה כזו או אחרת מתוך התרי"ג. ויכול להיות שבגלל זה לא ציוו על
תלמוד תורה.
מה?
אנחנו יודעים שצריך לקיים.
הנה, נשאל מה הפסוק הזה של בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו מצוותיי תשברו ועשיתם אותם. אז רואים למשל, איך יודעים שצריך להיות ענוותן? כתוב, האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. בסדר? תיאור של משה רבנו, מה זה קשור אליי? אין פה ציווי להיות ענוותן. אבל כן, התורה מראה לנו שזה דבר חיובי, שראוי לעשות את זה. עכשיו, ללמוד תורה גם כן, ושנתם לבניך, אבל יש פסוקים שמסבירים שזה דבר חשוב. השאלה היא מה נכלל בציווי ללמוד תורה, זו השאלה. אז יש איזה חשוב על זה, אפשר להביא מקור.
אבל הנוסח של הברכה זה של קידשנו במצוותיו.
כן. קידשנו במצוותיו וציוון.
כן.
בסדר, תלוי כן, תלוי חלק, תלוי איזה ברכה. שלוש.
כן.
חלק כן וחלק לא, עוד רגע. האפשרות האחרת היא עולה יותר באחרונים, אפשר לדייק את זה גם בראשונים, שזה לא ברכת המצוות, זה ברכת השבח. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, זה שהוא נתן לנו את התורה, את האפשרות ללמוד תורה. ואז אין שאלה כמובן למה מברכים על הדבר הזה ברכת התורה למרות שהוא לא מצווה. זה לא ברכת המצווה, זה ברכת השבח, להפך. אם אתה מבין עד כמה תורה היא משמעותית, שלא סתם אחת מתערב מצוות, אז עוד הרבה יותר ברור למה נתקנה, למה לא תהיה נתקנה, אבל זה דאורייתא, למה יש על זה חיוב של לברך ברכת השבח. משבח את הקדוש ברוך הוא, זה שהוא נתן לנו את הדבר הזה, שנקרא תורה. אני אביא לזה אולי השלכה, השולחן ערוך מביא שנשים חייבות בברכת התורה. כבר מגן אברהם, המשנה ברורה שם, שואלים למה הרי לא חייבות במצוות תלמוד תורה. ההנחה שלהם עוד פעם
שיש
מצווה. לא רק שיש מצווה, אלא שנשים, שהברכה היא ברכת המצוות. אז הם אומרים, טוב, אבל אישה הרי לא מחויבת במצוות תלמוד תורה, אז למה היא מברכת ברכת התורה? ואז הם אומרים שם,
למה אבל אהבה אמינה שהיא לא מחויבת במצוות תלמוד תורה? מאיפה לוקחים בכלל את אהבה אמינה שהיא לא מחויבת?
מה לומדת את זה? זה מפורש בגמרא. אז המגן אברהם, המשנה ברורה מביא את זה שם, עוד אחרונים כותבים שהיא צריכה ללמוד את המצוות שהיא צריכה כדי לקיים, האישה. נראה איכשהו שהם נשארים בתפיסה שזאת ברכת המצוות, ומסבירים שבעצם גם אישה שייכת במצוות תלמוד תורה, כי היא צריכה ללמוד את מה שהיא צריכה כדי לקיים, מה שהיא צריכה לדעת כדי לקיים. כבר מהתירוץ הבעייתי בעיניי הזה, אפשר להבין משהו מעניין לענייננו. שברור, הרי אם אישה צריכה ללמוד את מה שהיא צריכה לדעת כדי לקיים, ובו בזמן אומרים לי שאישה פטורה ממצוות תלמוד תורה, אז זה אומר שלימוד כזה הוא לא מצוות תלמוד תורה. ללמוד כדי לדעת מה לעשות, זה לא מצוות תלמוד תורה. הגברים שחייבים במצוות תלמוד תורה, הם כנראה חייבים בעוד משהו מעבר ללמוד כדי לדעת מה לעשות. כי ללמוד כדי לדעת מה לעשות גם אישה חייבת. אז למה כתוב שאישה פטורה וגבר חייב במצוות תלמוד תורה? אלא ברור שהתלמוד תורה יש בו משהו שהוא מעבר ללמוד כדי לדעת. עוד פעם אני חוזר לרש"י, שעמל התורה ללמוד כדי לקיים והביצוע בפועל. הדבר הראשון הוא בעצם מצוות תלמוד תורה. בחוקותיי תלכו. לא המצוות תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה. שתהיו עמלים בתורה. זה התלמוד תורה האמיתי. ללמוד כדי לקיים זה מכשירי מצווה, זה באמת לא מברכים. ללמוד כדי לקיים זה מכשיר מצווה. זה באמת קושייה, אגב, על המשנה ברורה ועל המגן אברהם, אז כן, מכשירי מצווה לא מברכים. ולשיטתם זה מכשיר מצווה. אתם תופסים כנראה שיש בזה גם איזשהו ערך עצמי, למרות שזה רק כדי לדעת מה לעשות, אבל אז השאלה עוד פעם, מהצד השני עולה. אז למה אתה אומר לי שאנשים פטורות במצוות תלמוד תורה? אז הם חייבים ללמוד דברים, צריכות לדעת מה לעשות. אולי מצוות עשה של זמן גרמה, נשים יכולות להיות פטורות, כי זה לא מוטל עליהם. גם אני לא צריך ללמוד את מה שמוטל על הכהנים, כי אני לא כהן, אז אני לא צריך לדעת את זה. אם כל אחד צריך לדעת רק מה שמוטל עליו כדי שידע מה לעשות, אז מה הבעיה? אז כולנו מחויבים מצוות תלמוד תורה.
באמת, יש דעה שהחיבוב גם לגברים הוא בעל רק למה שסביר שאותו אדם
מצטרך בפועל? לא, אני חושב שלא. לא. הטענה שלי, שבאישה יש את החיוב ללמוד כדי לדעת מה לעשות. ואם כתוב למרות זאת שאישה פטורה מתלמוד תורה וגבר חייב, משמע שההגדרה של תלמוד תורה היא לא ללמוד כדי לדעת מה לעשות.
לא, כאילו שזה גם, כלומר, ללמוד גם את הדברים שהם לא מעשיים לגבי.
ללמוד, כן, אפילו את הדברים המעשיים, אבל לא כדי לדעת מה לעשות, אלא הלימוד הוא ערך לעצמו.
ולמה אם הוא ערך לעצמו, למה אישה צריכה להיות פטורה מזה, אם זה ערך לעצמו?
רגע, עכשיו הנקודה היא כזאת, זה המגן אברהם במשנה ברורה, ככה הם תמיד עושים את זה ברכת המצוות, אני חושב שזה ברכת השבח. ברכת השבח זה אומר שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, זה שהוא נתן לנו תורה, ולכן זה לא חייב להיות ברכה על מצוות תלמוד תורה, זה ברכה אפילו לא על תלמוד תורה. אלא זה ברכה על עצם האפשרות שלנו ללמוד תורה, זה לא ברכה של עובר לעשייתן. כן, זה ברכה על עצם האפשרות ללמוד תורה. עכשיו, אבל אם אני חוזר להבחנה הראשונית שעשיתי, בין מצוות תלמוד תורה לבין תלמוד תורה, האם לפחות לפי הראש ושיעתו, כן, שהיא צריכתי קודם, אז בעצם מצוות תלמוד תורה במובן ההלכתי הפורמלי זה קריאת שמע בוקר וערב. זה עכשיו זה תלמוד תורה. נכון? עכשיו, כשכתוב שנשים פטורות ממצוות תלמוד תורה, ממה הן פטורות? פטורות ממה שגברים חייבים, נכון? בקריאת שמע בוקר וערב. התלמוד תורה שבקריאת שמע בוקר וערב. מצוות קריאת שמע עצמה זה עוד פרשייה. הזמן גרמה, אבל אני אומר, מעבר לזה, הן פטורות מזה. אבל מהתלמוד תורה, לא מצוות תלמוד תורה, פתאום שאנשים יהיו פטורות. הן חייבות לגמרי. לדעתי נשים חייבות לחלוטין ללמוד את כל התורה מההתחלה ועד הסוף, עם הראשונים והאחרונים והכל. מה זה חייבות? חייבות, לא הלכתית. כי מצוות תלמוד תורה הן פטורות. אבל תלמוד תורה זה עיקרון שמחייב את כל מי שמבין מה זאת תורה. עכשיו, אם אישה מבינה מה זאת תורה, אז מצופה גם ממנה לפעול בהתאם, בדיוק כמו שמגברים. ההבדל הוא הבדל בחיובים ההלכתיים, אבל אם הדבר הזה הוא לא, לא חלק מהחיוב ההלכתי, אלא הוא תוצאה של סברה או של הבנה מה הדבר הזה אומר, אז מה זה בין גברים ונשים? אז מי שמבין, מבין. זה ברעננה, דיברתי על זה לפני כמה זמן, על קטנים. הטענה, רואים בכמה מקומות שמצוות שיסודן בסברה, קטנים חייבים בהם. לא נענשים על זה, אבל הם חייבים. לא נענשים בעונשי בית דין. אבל הם חייבים על זה. הם חייבים בזה. נענשים בדיני שמיים. וההסבר שנותנים כמה אחרונים, כל אחד בסגנונו, יש כמה אחרונים שמדברים על זה, הם טוענים שהמצוות שיסודן בסברה, יש כאלה שחלק מהם כותבים את זה בצורה פורמלית. בבני נוח אין שיעורים. שיעורים חציצים ומחיצים לאחר משנה סיני. זה בני נוח, בהלכות של גויים אין שיעורים. עכשיו, שיעור הגדלות, גיל 13 או שתי סערות, הוא גם שיעור. אז בן נוח לא נאמר עליו השיעור הזה. אז ממתי הוא חייב במצוות? אין את הכלל שמגיל 13, אבל משעה שמי שתי סערות. כי זה שיעור. שיעור הוא חלק מההלכה שניתנה לישראל. אז בני נוח, ממתי הם חייבים? ממתי שהם מבינים. הוא כותב הראש, וכתם סופר, עוד. ממתי שהם מבינים, הם חייבים. עכשיו, הגמרא אומרת שאין שום דבר שלבן נוח אסור ולישראל מותר. ליקה מידע עם שלבן נוח אסור ולישראל מותר, הגמרא בסנהדרין. ולכן הדברים שבן נוח חייב בהם, אז גם ישראל קטן יהיה חייב בהם. כי אחרת יוצא שישראל בן שמונה ובן נוח בן שמונה, אז הבן נוח יהיה חייב וישראל יהיה פטור, וזה לא יכול להיות. לכן הם טוענים שבאותם דברים גם ישראל, גם כשהוא קטן, כל עוד הוא מבין, הוא חייב בהם. ובעצם כל הדברים שיסודם בסברה זה כך. ואני חושב אבל שמאחורי הדברים האלה, מעבר לפורמליסטיקה הזאת של ההשוואה בין ישראל לבני נוער, היא מחביאה מאחוריה משהו יותר יסודי. הטענה היא שדברים שיסודם בסברה הם לא מוגבלים. מי שמבין את הסברה חייב בו. כשיש ציווי, אז הציווי מגדיר למי הוא פונה. אתה מצווה, אתה לא מצווה. מצוות עשה זמן גרמה, יסודם בציווי של התורה. התורה ציוותה גברים ולא ציוותה נשים. אז נשים פטורות. או היא ציוותה גדולים ולא ציוותה קטנים. אז הקטנים פטורים. אבל דברים שאין יסודם בסברה, אלא מי שמבין אותם צריך למצופה ממנו לקיים אותם. אז זה נאמר על כל מי שמבין אותם. מה זה משנה מי? לכן גם גויים, אגב, מעבר לשבע המצוות בני נוח שלהם, אם יש דברים שיסודם בסברה, הגוי חייב בהם.
שבת זה סברה?
לא, לא חושב.
נחיל
יום אחד עושה. נוח שיהיה נוח, לא קשור שבת. למתת עבוד מלאכה, העולם לא עושה למתת עבוד מלאכה. העולם לא הולך לעבודה בשבת, זה לא קשור. אז הנקודה היא שדבר שיסודו בסברה, אין מגבלות על מי שחייב בו. מי שמבין, חייב בו. זה לא ציווי יכול להיות מוגבל. מצווה אומר, אותך אני מצווה, אותך אני לא מצווה. אבל דבר שהוא לא קשור לציווי, הוא פשוט תוצאה של סברה. מצפים לאדם שמבין משהו לנהוג לפי ההיגיון שהוא מבין. אז את זה מצפים מכל אחד. איפה יש פטור? אין, מראש אין חיוב, אז איך, מאיפה יצא הפטור? החיוב לא נולד בגלל שיש פסוק שמחייב. החיוב נולד בגלל שאני מבין שכך צריך לעשות. נו, אז למה שמישהו שמבין שכך צריך לעשות, יהיה בכל זאת פטור? הוא גם חייב. כל אחד שמבין חייב. נכון? זה היגיון פשוט. אז אם ככה, הטענה שלי, שגם תורה, אם באמת זה לא רק סתם מצוות תלמוד תורה, אלא אני מדבר על תלמוד תורה ממש, אז גם בזה הם פטורים. כולם חייבים. לכן למשל, ושיננתם לבניך, המצווה ללמוד, שהאבא ילמד את בנו, לעניות דעתי מוטלת גם על הבן. יש מחלוקת רש"י ותוספות בעניין הזה דרך אגב, על דיני חינוך בכלל, על על לא מצוות תלמוד תורה דווקא, דין חינוך הכללי. אבל אני אומר, מצוות תלמוד תורה, לדעתי זה חיוב גם על הבן. ואם לא, אז זה חיוב על האבא לדאוג לזה שהבן יבין מה זאת תורה. ברגע שהבן מבין, אז כבר גם ממנו מצופה לעשות את זה. זאת אומרת, זה הנקודה. אז אם זה באמת כך, אז, אז אם אני חוזר לנשים, אין סיבה להניח שמהדבר הזה נשים תהיינה פטורות. נשים פטורות מהציווי, הציווי של תלמוד תורה לא נאמר עליהן. אבל, אבל דבר שאין יסודו בציווי, אלא בהבנה שכך צריך לעשות, אז מה ההבדל בין אישה לגבר? לכן, אז יוצא דבר הפוך לגמרי למה שהיינו אומרים במושכל ראשון. דווקא העניין הקטן, הפורמלי הזה, ממנו נשים פטורות, בקריאת שמע בוקר וערב. אבל כל המושג של תלמוד תורה עם הראשונים והאחרונים ועיון וכל קודשים וטהרות והכל, כל זה נשים חייבות כמו גברים. אין שום הבדל. ובצוהר האחרון, או לפני האחרון, כתבתי על זה מאמר. כן, בסדר, הם הסכימו אפילו.
אז למה גוי לא חייב? למה גוי לא חייב בתלמוד?
אני אמר שלא.
אסור לגמרי.
אסור בגלל המורשה, פרשייה אחרת. אתה יכול להגיד עכשיו, יש ציווי שאומר, הוא אסור לו. זה בסדר, אם יש ציווי שפותר אותך או שאוסר עליך, זה בסדר. אבל מעצם הסברה שמחייבת, הסברה שמחייבת פונה לכולם. ואגב, למרות שאסור לו, הרי גויים למדו תורה. בכל מיני הקשרים, גם אחרי הזמן הגמרא וגם בזמן הגמרא עצמה. לא, הם לא יכולים ללמוד תורה למרות שזה אסור, כי אין מי שילמד אותם. לימדו אותם גם. הטענה הזאת בעצם אומרת שהמושג תלמוד תורה הוא הרבה יותר רחב מאשר מצווה פורמלית אחת מתוך התרי"ג. על היסודיות של העניין הזה, אז התורה דווקא לא רוצה להכניס לזה לתוך המסגרת.
תלמוד תורה כנגד כולם.
כן, בדיוק.
זה לא כתוב בתורה. תלמוד תורה כנגד...
לא, בחז"ל. מה חז"ל אמרו? חז"ל בעצם אמרו בדיוק את זה. זאת הטענה. עכשיו, אני רוצה להראות את זה דרך
סוג... למה הנוסח של הברכה? כאילו יש בו שציוונו...
לא, אז הוא ציוונו ללמוד תורה, זה נכון. אבל הברכה היא לא ברכת המצוות, אלא היא ברכה שמשבחת את הקדוש ברוך הוא על התורה. שאנחנו גם, יש עלינו איזשהו חלק של ציווי בתוכה. אז הנוסח בעצם הוא לא, לפי השיטות שזה לא ברכת המצוות, זה בכל מקרה קשה, בלי קשר למה שאני אומר כאן. אני חושב שכך צריך להבין את זה. יש מרכיב מסוים שהוא חובה ללמוד, שהוא מצווה ללמוד. אז אני אומר, של קישון מצוותיו וציווה, ואגב, לכן יש גם באמת כמה מצוות. אגב, נקודה מאוד מעניינת, בגמרא עצמה כבר רואים, הפוסקים עושים איזה צימס, על אהבה רבה בבוקר, שגם זה נחשב ברכת התורה. ברכות קריאת שמע שלפניה. נכון? עכשיו יש ברכת התורה שמברכים בבוקר, בערב נע, ושנתנו תורתו, ואהבה רבה זה ברכות קריאת שמע. לפניה זה גם ברכת התורה. עכשיו זה מעניין כי אני דיברתי על ברכות התורה של הבוקר, ושם אמרתי שהדבר הזה הוא על תלמוד תורה, לא על מצוות תלמוד תורה. יכול להיות אולי שזה ההבדל, למה צריך את הכפילות הזאת? כי ברכת קריאת שמע שלפניה היא ברכת התורה על המצווה. זה נראה קצת הפוך.
צמוד לקריאת שמע.
כן, זה צמוד לקריאת שמע שהיא מצוות תלמוד תורה הפורמלית, ולכן העבר הבא זה דווקא ברכת, זה אולי ממש ברכת המצוות. עוד פעם, זה לא מנוסח כך.
מעניין, כי גם הפסקים אומרים שכדי לצאת ידי חובה ברכת התורה צריך ללמוד אחרי התפילה. למה לא יוצאים ידי חובה בקריאת שמע עצמה?
בקריאת שמע יוצאים ידי חובה, זה צמוד לעבר הבא.
בפוסקים כתוב שצריך ללמוד אחרי התפילה.
הפוסקים לא למדו כמו שאני אומר פה.
לא סתם, זה קשה מהגמרא בעצם לדורים, שהגמרא אומרת שיוצאים ידי חובה בקריאת שמע שחרית וערבית. כתוב שיוצאים ידי חובה בקריאת שמע ב...
לא הבנתי. קשה עליהם מהרבה מקומות, אבל זאת לא התפיסה בפוסקים, אני לא יודע מה להגיד עליהם. אני חושב שלא צריך. יכול להיות שאיזשהו עניין, לא מצד, מי שאומר זה לא ברכת התורה. לא ברכת המצוות, סליחה, אלא ברכת השבח. אז למה צריך ללמוד אחרי זה? בכל מקרה, אתה מניח פה רק שיטות מסוימות בפוסקים. אתה דורש את הדרישה.
כל המגמה החינוכית של הרבנים בישיבות וכו'. הם דבר ממש לא תקין. הם מעודדים בחורים ללמוד תורה. ומפקירים את האנשים, לא עושים שום דבר מעניין.
מה, עם נשים?
שנשים, כן, לא לומדות, אז אם צריך להיות המילות בתורה...
אני אומר פה את עמדתי שלי, אני... ברור שהיא לא העמדה המקובלת. אבל אני חושב שיש לה ראיות טובות, אני חושב שזה...
היא הופכת להיות לאט-לאט יותר ויותר מקובלת.
כן, לא. יותר ויותר לומדים. השאלה אם נשים חייבות במצוות תלמוד תורה, את זה אני לא מכיר משהו
שאומר. הם מלמדים אותם.
כן, בסדר, אין בעיה, אבל השאלה אם... אני טוען שהן חייבות כמו גברים. חייבות עוד פעם, לא בחיוב ההלכתי, אלא בחיוב החוץ הלכתי, אבל גם גברים זה חיוב חוץ הלכתי. אבל אין הבדל, זה הטענה.
אני לא יודע, על פניו זה נראה ההסבר הפרשנות של לומר, כאילו ש... יש מצווה כללית ללמוד תורה, ואז המורה קבעה לזה שיעור, אמרה שיוצאים בזה ידי חובה בקריאת שמע שחרית וערבית. עכשיו לומר שבעצם כל המצווה, זה גם כבר נראה מאוד חוק, כלומר, אמרה שבעצם בקריאת שמע שחרית וערבית, וזה לא רק שבזה זה השיעור המינימלי, אלא שבזה סיימנו את הכל, וכל מה שמעבר לזה זה בכלל עניין אחר, זה לא קשור בכלל למצווה ללמוד תורה הזאת.
הוא תלמוד תורה, אבל זה לא קשור, הוא רק לא הגדר המחויב במצווה.
לא,
אתה
לא, כמו שאני אמר, נגיד, יש מצווה ללמוד לתת צדקה, ובזה יוצאים מדי חובה בשליש השקל בשנה, נגיד, כמו אחד המקורות, שאני יודע שזה מעשר, לא משנה, זה נניח, וחוץ מזה מצופה שתיתן מעשר, אבל זה בכלל, אבל זה לא בגלל, אבל זה, בזה אתה לא תקיים את המצווה לתת צדקה, כי אתה כבר קיימת, אתה פה, פה זה עניין אחר, שמסברה ראוי שתתמוך בעני.
כן, מה הבעיה?
כי אם זה היה עניין, אז הייתי מצפה שכאילו המצווה מראש תהיה, אני יודע,
תלמד,
תקרא קריאת שמע או משהו כזה, או
שיהיה... לא, אתה צריך ללמוד תורה, זה לא מצוות קריאת שמע, זה מצווה אחרת. חוץ מהירושלמי שהזכרתי קודם, זה מצווה אחרת. אבל קריאת שמע, בוקר וערב, אתה יוצא ידי חובת הדרישה של תלמוד תורה, הלכתית, של תלמוד תורה. חוץ מזה יש את העניין של מצוות תלמוד תורה, חוץ מזה יש את העניין של תלמוד תורה. ואני אחדד את זה עכשיו יותר, מי שפעם דיברנו על זה, יש סוגיה מעניינת במנחות, שאני חושב שהחוט חוט השני ששוזר את כל הסוגיה, זה מה שאמרתי כאן. אז בואו נלמד אותה רגע. הגמרא אומרת ככה. במנחות צדיק ט'. צדיק ט' עמוד ב'. אמר רב עמי, מדבריו של רבי יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, כי אין מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אה?
לא ימוש אבל זה מישוע, לא
אצלך. נכון, זאת הבטחה, זה לא מצווה, נראה בסוף הגמרא. אבל ככה הוא אומר. פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית, קיים את מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים לא ימוש. זאת אומרת, קודם הרבי עמי אומר, פרק בבוקר, פרק בערב. רבי שמעון בר יוחאי אומר, עזוב, גם את זה לא צריך. קריאת שמע אתה קורא? מספיק, לא צריך שום דבר חוץ מזה. הוא בא להקל עוד יותר, כן? זה בעצם תחרות מי מרוקן את מצוות תלמוד תורה מכל תוכן. אוקיי? אז רבי עמי אומר, טוב, תקרא פרק בבוקר, פרק בערב, מספיק טוב. רבי שמעון בר יוחאי אומר, מה פתאום, גם את זה לא צריך. קריאת שמע אתה קורא? גם טוב, הכל בסדר, לא צריך גם את זה.
הוא זה שרצה להחריף את העולם,
כן, בכלל עוד רגע, נגיע. נגיע גם לזה. כן, כן, נגיע גם לזה, כי כן, זו הסתירה בין ברכות למנחות, הרבה אחרונים כבר דיברו על הסתירה הזאת. בכל אופן, אז ככה רבי שמעון בר יוחאי אומר. עכשיו אומרת הגמרא, אולי לפני מה שאומרת הגמרא, למה באמת חשוב כל כך לתנאים ולמוראים האלה לרוקן את מצוות תלמוד תורה מתוכן? מה,
לא רוצים להחתיר את ההמון.
מה?
לא רוצים להחתיר את כלל ישראל.
זה נגיע עוד רגע, זה המשפט הבא. אולי אתה זוכר איזה מהגמרא, אבל זה...
לא כדי להגדיר את הגדר של המצווה, למה דנים בדיני שבת כמה חוטים צריך
שזה חשב פירה? אני חושב שיש פה איזושהי מגמה מאוד ברורה, ולכן גם מביאים את הלא ימוש, שהוא לא מצווה. מתכוונים להגיד, אני חושב לפחות, הם מתכוונים להגיד את מה שאני אמרתי קודם. מצוות תלמוד תורה לא מעניינת את אף אחד. מצוות תלמוד תורה, אתה רוצה את המצווה הפורמלית, אין בעיה, קרא שמה אתה קורא, מסוים, אתה מסודר. אבל תלמוד תורה זה משהו אחר לגמרי. רוצים להגיד לך שתלמוד תורה זה הרבה מעבר למצווה מתוך התרי"ג. המצווה מתוך התרי"ג זה כלום, את זה אתה יוצא ידי חובה, זה שום דבר, זה עניין פורמלי. אבל באים להדיר את המשמעות של תלמוד תורה, על ידי זה שמפקיעים אותו מתוך ההגדרה של מצוות תלמוד תורה. רוצים להגיד לך, זה לא מצווה, עזוב, יש תלמוד תורה. עכשיו תראו איך זה עובד הלאה בגמרא. עכשיו הגמרא אומרת ככה, בדבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ. כן? למה אסור לאומרו בפני עם הארץ?
שלא
יחפה, שלא יסתסם
כזה.
למה? אבל זה, מה
הבעיה? לא יבין.
לא צריך להבין. קריאה שבע בוקר וערב זה מה שצריך לצאת? מצוין, תגיד לעם הארץ, הוא יקרא קריאה שבע בוקר וערב, הוא יצא ידי חובה, מה החשש? שהוא לא ילמד את השאר? לא צריך. אז מה הבעיה?
כן, רוצים.
זאת אומרת, יש ציפייה שתלמד. באים להגיד לך, יש פה משהו גדול, המצוות תלמוד תורה זה עניין הקטן של הנושא הזה, יש תלמוד תורה, רק עם הארץ לא יבין, אומרים לו, תראה, מצוות תלמוד תורה זה קריאה שבע בוקר, אז הוא יחשוב שרק את זה צריך לעשות, אבל ברור בסאבטקסט שמצופה מבן אדם ללמוד תורה, לא לקיים את מצוות תלמוד תורה. ועל זה, ורבא אמר, מצווה לא אומרו בפני עמי הארץ. אחד אומר, אסור להגיד בפני עמי הארץ, עכשיו תחשבו כמו מי אני פוסק, ורבא אמר, מצווה לא אומרו בפני עמי הארץ. מה ההבדל? למה רבא אומר מצווה לאומרו בפני עמי הארץ? יש כאלה שגידו שתנוח דעתם, לפחות המצווה הם עושים. קריאת שמע בוקר וערב, ברור.
שתנוח דעתם, אלא כדי שהם יעשו את זה. אם תאמר להם שהם צריכים ללמוד תורה כל היום וכל הלילה בכל רגע פנוי, אין סיכוי שהם יעשו את זה. אם תאמר להם שאם הם לומדים פרק...
אז אולי בזה הם יעמדו.
בוקר
וערב, זה אפשרות, אבל אני חושב שזה יותר מזה.
אולי רוצים ליצור אליטה?
כי הם עושים את זה בטוח.
רוצים ליצור אליטה?
לא, מי שאומר מצווה לא אומרו בפני עמי הארץ. מה, בכוונה שלא ילמדו, כדי שלא ילמדו.
שאולי, כן,
ש... הראשון חושש שמא הם לא ילמדו. והשני דווקא אומר, בכוונה נדאג לזה שהם לא ילמדו.
זה מצווה.
אולי אני רוצה להגיד
שאם
אתה לומד בשביל המצווה,
אז
זה לא עוזר.
אולי אני אמשיך את זה. יכול להיות שהמצווה לא אומרו בפני עמי הארץ, זה בדיוק כדי להגיד להם, להסביר להם את המשמעות של תלמוד תורה. עם הארץ זה אחד שלא מתייחס נכון לתלמוד תורה. דיברנו על תלמידי חכמים שלא מצוי, שניהם יוצאים תלמידי חכמים. אז אתה צריך להסביר לו מה זה תלמוד תורה. תלמוד תורה זה לא אחת המצוות. במצוות אתה מחפף פה, מחפף שם. פה מדובר על השורש של הכל. וכדי להסביר לו את העניין הזה, תגיד לו בדיוק את הנקודה הזאת. עזוב, קריאה שמע מצוות תלמוד תורה. קריאה שמע בוקר וערב זה מספיק. למה? אז מה עם ביטול תורה? כי תלמוד תורה זה משהו הרבה יותר גדול מאשר מצווה כזו או אחרת. כך אולי אתה תצליח להוציא אותו מלהיות עם הארץ, אם אתה תלמד אותו את זה. עכשיו תראו איך זה ממשיך. שאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית? אני גמרתי את כל התורה, אז האם מותר לי ללמוד חוכמה יוונית? אין פה בעיה של ביטול תורה, כי אני כבר יודע הכל. האם אפשר ללמוד חוכמה יוונית?
אני כבר יודע הכל, אני לא אצליח
משפט רבי. כן, שאלו אותי פעם בירוחם.
שמה?
הגעתי למשמר של שבועות בירוחם, אז תפס אותי איזה בחור שם, והוא אומר לי, תגיד, מה שבן דם הזה, שאם הוא גמר את כל התורה, אז איך את זה הוא לא יודע? הוא שואל את רבי ישמעאל, כגון אני, שלמדתי כל התורה כולה, מה הוא ללמוד חוכמה יוונית? אז לא גמרת את כל התורה כולה, הנה, את זה אתה לא יודע.
שאלה בהלכה.
כן, בדיוק. אז אמרתי לו, עוד פעם, אני לא יודע אם זה וורט או לא, אבל אני חושב שבתפר של הגמרא זה נתפר היטב. עד כמה זה הפשט הפשוט פה, אני לא בטוח. אני חושב שהנקודה היא כזאת, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, זה לא חלק מהתורה. התורה כוונה ההלכה, מה שצריך לעשות. את זה אני יודע הכל. האם זה הכל? זה מה שבן דם שואל את רבי ישמעאל. אני למדתי את כל התורה כולה, עכשיו הכל בסדר, אין מושג של ביטול תורה, הכל בסדר? הוא אומר, מה פתאום? יש דברים שמעבר. לא רק החיובים שמעבר לחיוב ההלכתי, הם לא חלק מהתורה. ועל זה הוא שאל אותו אם יש את זה או לא. אז מה הוא עונה לו, רבי ישמעאל? אתם מבינים מה אני אומר? ואת הוא שאל אותו, הוא למד את כל התורה, כל השולחן ערוך הוא יודע. בסדר? מה כתוב בשולחן ערוך? מה אתה אומר? מצוות תלמוד תורה, זה הוא יודע. עכשיו הוא שואל, אז אני הכל בסדר, אני מסודר, עכשיו אני יכול ללכת לעסוק בדברים אחרים. נו, מה פתאום? יש עוד הרבה דברים שמעבר לחיוב ההלכתי הפורמלי. את זה הוא לא למד. בדיוק בשביל זה רבי ישמעאל מלמד אותו. שיש דברים שמעבר לתורה, במובנה המצומצם, כן, החיוב ההלכתי. קהלה במקרה הזה, אז זה עונה לו רבי ישמעאל, האחיין שלו. קהלה במקרה הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, זה אפרופו הפסוק שהביאו למעלה, לא ימוש, והגית בו יומם ולילה, צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בה חוכמת יוונית. מה הוא אומר לו? מביא לו את הפסוק שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך, כדי להגיד לו, זה באמת לא מצווה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אלא מה? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, זה ההבטחה ליהושע. נראה גם בהמשך. אבל מזה אנחנו מבינים משה, איש משה ענב מאוד. מזה אנחנו מבינים את הערך של לימוד תורה, לא של מצוות תלמוד תורה, של לימוד תורה. מה שרבי ישמעאל עונה לבן דמה, עזוב את מצוות תלמוד תורה, אתה צודק, אבל יש דברים שמעבר למצוות תלמוד תורה. וזה הלימוד שמעבר. ולכן רק בשעה שלא מן היום ולא מן הלילה תלמד חוכמה יוונית. כי בעצם אתה צריך לעסוק בתורה כל הזמן. יש מושג של ביטול תורה. נכון שמבחינת מצוות תלמוד תורה זה קריאה שבע מאות בערב. אבל חוץ מזה יש עניין ללמוד תורה, והמושג ביטול תורה הוא ביטול של העניין ללמוד תורה, לא ביטול עשה של מצוות תלמוד תורה, וזה מה שהוא אומר.
למה צריך ללמוד את כל התורה כולה בשביל השאלה?
אה?
למה צריך ללמוד את כל התורה כולה בשביל השאלה? זה שהוא למד בוקר וערב, זה מספיק. אוקיי, גון אני שלמדתי כל התורה
כולה. לא, הוא לא יודע. למדתי בוקר וערב. כל החיובים ההלכתיים, איך הוא ידע?
ועדיין צריך ללמוד תורה מדין לימוד תורה, מדין מצוות תלמוד תורה?
הבנתי.
אם לא יודעים את החיובים ההלכתיים וכן למדו בוקר וערב.
לא. צריך לדעת את החיובים ההלכתיים כדי לדעת מה לעשות לפחות. ושמרתם את מצוותיי.
מעבר בחוקותיי תלכו. ואם לא מבטלים מצוות תלמוד תורה?
מה?
ואם לא מבטלים מצוות תלמוד תורה, בוקר וערב?
כנראה שלא. כנראה שלא. אבל זה חלק מהתורה. כשהוא אומר אני יודע את כל התורה, ברור שדיני בן סורר ומורה הם חלק מהתורה. על זה אין ויכוח. אז את זה הוא למד. עכשיו השאלה אם יש עוד משהו. בסדר? לא ודאי, יש עוד משהו. עצם העמל בתורה, עצם העיסוק בתורה. לגבי השאלה איך הוא לא יודע את זה, אז הטענה שהחיוב הזה של לעסוק בתורה מעבר לקריאת שמע בוקר וערב, ואפילו מעבר ללדעת מה לעשות, את זה עצמו הוא לא חלק מההלכה. אז לכן את זה בן דמה לא ידע. כי הוא ידע רק את מה שיש בהלכה. ואז הגמרא ממשיכה והיא אומרת ככה, ופליגה דרבי שמואל בר נחמני. מה זאת אומרת ופליגה דרבי שמואל בר נחמני? חולק על האמורה שמואל בר נחמני. עוד רגע נראה מה שמואל בר נחמני אומר. זה מוזר, לא? למה חולק על שמואל בר נחמני? חולק על רבי אבי, חולק על רבי שמעון בר יוחאי, חולק על רבי יוחנן. מה כל אלה אמרו? שקריאת שמע בוקר וערב יוצאים ידי חובה, או פרק אחד בוקר וערב יוצאים ידי חובה. עכשיו אתה אומר לי, צא ולמד שעה שלא מן היום ולא מן הלילה, זאת אומרת, אתה צריך ללמוד כל הזמן. אז אתה מחפש על מי הוא חולק? הוא חולק על כל הדעות שהובאו עד עכשיו.
אבל לא.
ביניהם גם תנאים, כולל רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, לא, לא, הוא חולק על רבי שמואל בר נחמני. מצאת איזה אמורה שאמר משהו שעל זה חולק רבי שמעאל. רבי שמעאל, שהוא תנא. הוא חולק על רבי שמואל בר נחמני. אוקיי, אז מה? זה קושיה, רבי שמואל בר נחמני. מה עוד שיש לך תנאים ואמוראים קודמים שכבר הבאת אותם, שהם בניגוד חזיתי לדברי רבי שמעאל, שאומר לו ימוש ספר התורה הזה מפיך. אז מה זה הופליג רבי שמואל בר נחמני? הוא לא חולק עליהם. רבי שמעאל בא להסביר אותם. כשהם אמרו שקריאת שמע בוקר וערב יוצאים ידי חובה, זה לא סותר את מה שאומר רבי ישמעאל לימוד ספר התורה הזה מפיך. הוא אומר שמעבר למצוות תלמוד תורה, יש את העניין של תלמוד תורה, וזה לא ימוש. לכן הוא לא חולק עליהם בכלל. על מי הוא כן חולק? יש איזה מישהו שמצאנו שהוא כן חולק עליו. מה אמר אותו מישהו? בוא נראה. שמואל בן נחמני, דאמר, שמואל בן נחמני אמר רבי יונתן, פסוק זה לא ימוש. אינו לא חובה ולא מצווה, אלא ברכה. ראה הקדוש ברוך הוא את יהושע, שדברי תורה חביבים עליו יותר, שנאמר ומשרתו יהושע בן נון, נער לא ימוש מתוך האוהל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהושע כל כך חביבין עליך דברי תורה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. זה באמת חולק עליו. כי רשום הבא נחמני טוען, זה לא חובה ולא מצווה, אלא ברכה. מה ההבדל בין חובה למצווה? לא חובה ולא מצווה, מה? מה ההבדל?
מצווה קיומית, כמו צדקה.
לכאורה זה הכוונה. אני טוען שלא. זה לא חובה, הכוונה זה לא מצווה, במובן ההלכתי הפורמלי. זה גם לא מצווה, זה גם לא עניין. לא יאמרו ספר התורה מפיך, זה ברכה שברכו את יהושע. מה אתה לומד מכאן איזשהו עניין של תלמוד תורה? אז אם ככה, אז רבי ישמעאל שאומר שיש עניין ללמוד תורה, הוא באמת חולק, רבי שמעון בר נחמני. על רבי שמעון בר יוחאי הוא לא חולק, וגם על רבי עמי הוא לא חולק, וגם על רבי יוחנן הוא לא חולק. כולל שאומרים קריאת שמע בוקר וערב. למה? כי הוא לא בא להגיד נגדם בגדר מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה לשיטתו גם זה קריאת שמע בוקר וערב. הוא בא להגיד אבל שיש עניין ללמוד תורה בשאר היום, לא בגלל מצוות תלמוד תורה, בגלל העניין. אז אי אפשר להגיד שהוא חולק על אלה שלפניו, הוא לא חולק עליהם. על מי הוא כן חולק? על מי שאומר שאפילו עניין כזה אין. אין כלום. כבר שעה בוקר וערב, הכל בסדר.
ומי שלא יסביר את זה כמו הרב, אז איך הוא יסביר באמת את העניין?
לא יודע.
לא יודע,
כן. אז עכשיו, אז וזה מה שזה מה שאומר, זה רק ברכה. עוד פעם, אני לא בטוח שרפי רב שמואל בר נחמני אין בכלל עניין כזה. רק מהפסוק לא ימוש לא לומדים אותו. יכול להיות שיש גם שיטתו יש עניין כזה. הוא אומר, לא ימוש ספר תורה זה מפיך, הוא לא חובה ולא מצווה, אלא ברכה. בסדר? יכול להיות שממקום אחר כן לומדים את העניין הזה, את המצווה שבזה, גם אם לא חובה שבזה. לא בטוח שהוא חולק עליהם להלכה, יכול להיות שהוא חולק עליהם רק במשמעות דורשים. השאלה אם הפסוק לא ימוש ספר התורה הזה מפיך לומדים את זה או לא לומדים את זה. ואז הגמרא מסיימת פה, מאוד יפה, הגמרא מסיימת ואומרת ככה, תנא דבי רבי ישמעאל, דברי תורה לא יהיו עליך חובה, והיא אתה רשאי לפתור עצמך מהם. כשאנחנו קוראים את זה בדרך כלל, הכוונה זה איזושהי אמירה מחשבתית כזאת, נכון? איך אנחנו צריכים להרגיש ביחס לתלמוד תורה? שלא יהיה לך חובה, מין כזה, עול כזה, אלא להפך, זאת אומרת, תשמח שאתה לומד או מין משהו, אבל מה זה אי אתה רשאי לפתור עצמך מהם? אז לא, לא יהיה לך חובה, אלא תעשה את זה כמי שלא ענת לקבל פרס, תעשה את זה מתוך מוטיבציה, מתוך שמחה, ולא כעול, לא כתוב ככה. לא יהיו עליך חובה, ואי אתה רשאי לפתור עצמך מהם.
זה לא סותר, הוא אומר, מצד אחד תשתדל ללמוד מתוך רצון, לא מתוך תחושת, לא מתוך עול, אבל מצד שני, אתה כן חייב, אז
גם אני חייב.
גם אם הרצון קצת מגמגם, אז בכל זאת תלמד.
אני חייב אבל?
כן.
אם זה חובה, אז מה אכפת לי שלא יהיו עליך כחובה? אז אני כן חייב, מה זה שלא יהיו עליך חובה? זה ניסוח מוזר. אני אומר שזה מסיים את אותו מהלך שאני מדבר עליו. מי הדובר פה? שימו לב. רבי ישמעאל. אותו אחד שאמר לו, ימוש ספר התורה הזה מפיך, צא ולמד שעה שלום מן היום ולא מן הלילה. ואז הוא בא והוא אומר עוד פעם, אחרי שמובא רבי שמעון בר נחמני, שאומר שזה לא מצווה ולא חובה, אלא ברכה, ועל זה חולק הרי רבי ישמעאל, ככה הגמרא אומרת, מסיים את הגמרא במימה של רבי ישמעאל, והוא אומר, לא יהיו עליך חובה, זה לא חובה. טוב, זה לא שלא יהיו עליך חובה, הכוונה שלא יהיה עליך עוד. זה לא חובה, זה באמת לא חובה. ואי אתה רשאי לפתור עצמך מהם. למה? כי יש ציפייה שתלמד, לא בגלל מצוות תלמוד תורה, אתה לא יכול להיפטר מזה למרות שזה באמת לא חובה. זאת מצווה, לא חובה, מצווה לא במובן ההלכתי הפורמלי. כמו שאומרים ברחוב, עשית מצווה, לא היית איש טוב, זאת אומרת, זה הכוונה. זה לא חובה, אלא מצווה. ולכן הגמרא מביאה פה את רבי ישמעאל עצמו כדי לחדד למה באמת מה שהוא חולק, הוא חולק על רבי שמואל הנחמני, לא על כל השאר. רבי שמואל הנחמני אומר, זה לא חובה ולא מצווה אלא ברכה. אז על זה הרי אמרה שרבי שמואל חולק עליו. ואז היא מביאה, ורבי שמואל אומר, זה לא חובה אמנם, אתה צודק, רבי שמואל הנחמני זה לא חובה, אבל מצווה זה כן. אי אתה רשאי לפתור עצמך מהם. זה הנקודה, זה לא רק ברכה ליהושע. בפשטות זה כן ברכה. לא ימיש ספר התורה הזה מפיך. אבל מתוך כמו שמשה רבנו, שהוא הענב מכל אדם שרב בני האדמה, בתור זה שמברכים את יהושע בזה, אנחנו לומדים שיש איזשהו עניין לעסוק בתורה כל הזמן. אפשר ללמוד את העניין מתוך העובדה שיהושע יתברך בזה. אני חושב שזה ממש מסביר, אני חושב, כל שלב בגמרא הזאת, מהלך שכל שורה בגמרא הזאת בעצם הולכת על המסלול הזה. אולי רק לסיים את העניין, זה באמת הקושייה מהגמרא בברכות, כמה וכמה אחרונים מהירים, שבגמרא בברכות לכאורה מוצאים סתירה של 180 מעלות, לגמרא במנחות. רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי עושים הצרחה. פשוט מחליפים תפקידים. הגמרא אומרת כך, תנו רבנן, ואספת דגניך, מה תלמוד לומר, לפי שנאמר לו ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן, כאילו שצריך ללמוד כל הזמן, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, תלמוד לומר, ואספת דגניך, ענק בהם מנהג דרך ארץ. דברי רבי ישמעאל. ישמעאל אומר, לא, זה לא רק דברים ככתבם, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. ענק בהם מנהג דרך ארץ, תעשה בכל היום בענייניך, אלא מה, אולי פרק בבוקר, פרק בערב, קריאה שם בבוקר, לא נכנסים פה למה כן, אבל לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, זה לא כפשוטו. לא צריך באמת ללמוד תורה כל הזמן, אתה יכול גם לעסוק בדרך ארץ. רבי שמעון, וזה רבי ישמעאל. שאמר, לא ימוש כפשוטו, זאת אומרת, אי אתה רשאי לפתור עצמך מהם, רק שעה שלא מן היום ולא מן הלילה. פה הוא אומר, לא, ננק במנהג דרך ארץ, לא, זה לא חוק. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורע בשעת הרוח, תורה מתאה עליהם. מה, אתה נותן לבן אדם ללכת לעבוד לפרנסתו? מתי הוא ילמד? מה פתאום? לכן ברור, אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מלאכתם נעשית על ידי אחרים, שנאמר, ועמדו זרים וראו צונכם. בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי עצמן, שנאמר, וספת דגניך. ולא עוד על שמלאכת אחרים נעשית על ידם, שנאמר, ועפנת את אויביך. אז בעצם רבי שמעון בר יוחאי הוא דווקא אימפריאליסט יותר. הוא זה שאומר שצריך ללמוד כל הזמן. עושים רצונו של מקום, לא עושים רצונו של מקום, במודל האוטופי, כן, במודל האידיאלי. אז ממש מחליפים תפקידים. רבי שמעון בר יוחאי שבמנחות אומר קריאה שמע בוקר וערב מספיק, פה הוא אומר כל היום אפילו לא הולכת לעבוד, כל היום ללמוד. רבי ישמעאל שאומר צא ולמד שעה שלא מן היום ולא מן הלילה, כל הזמן ללמוד, בסוגיית ברכות אומר לא, מנהג דרך ארץ, הכל בסדר, זה לא כפשוטו ליום ספר התורה זה יקיח. הם ממש עושים הצרכה. אז האחרונים מסבירים בסגנונות קצת שונים, אבל בסך הכל בכיוונים דומים, השאלה היא עד מתי כן ועד מתי לא, יש מינונים. אז ללכת לעבוד מותר, אבל בשאר הזמן אתה כן צריך ללמוד, או כל מיני, מנסים לראות איזה עיסוקים הם לגיטימיים ולא מהווים ביטול תורה, ואיזה לא, יש ניסוחים קצת שונים באחורי, אבל הכל באותו סגנון. לפי מה שאני אמרתי קודם, החושה בכלל מתחילה. כל עוד, אין מחלוקת לא במנחות ולא בברכות. הם לא חולקים בכלל. רבי שמעון בר יוחאי אומר את הדין של מצוות תלמוד תורה, שזה קריאת שמע בוקר וערב. רבי ישמעאל אומר את העניין של תלמוד תורה. מצווה ולא החובה, שזה ללמוד כל הזמן. זה ללמד שעה שלא מן היום ולא מן הלילה. זה העניין. עכשיו השאלה היא ביחס לעניין, וזה רק סוגיה בברכות, ביחס לעניין עד כמה באמת צריך ללכת עם זה. מה פותר אותנו מהעניין? אתה רשאי לפתור עצמך מהם ומה? ולא ללכת לעבוד? רבי ישמעאל אומר לא, תלך לעבוד, אין בעיה. רבי שמעון בר יוחאי אומר מה פתאום? אל תלך לעבוד גם, כל הזמן תלמד. אבל רק קריאת שמע בוקר וערב עמדת במנחות, זה המצווה תלמוד תורה. אבל לגבי העניין בלימוד תורה, אני לא חולק רבי ישמעאל. זה ראינו בגמרא שם. כששיטת רבי ישמעאל מובאת, אומרים, הוא פליגה על מי? לא רבי שמעון בר יוחאי שהובא שורה קודם. הוא פליגה על רבי שמעון בר נחמני. כי הוא לא חולק על רבי שמעון בר יוחאי. והנה הגמרא במנחות גם רואים שהוא לא חולק. מה שהוא כן חולק זה בעניין של תלמוד תורה, עד כמה ללכת עם זה. איזה עיסוקים יכולים לפתור אותך מהעניין. אבל מצוות תלמוד תורה זה קריאה שמע בוקר וערב, זה מספיק. לכן אין שום סתירה בין הסוגיות האלה. אוקיי, אז זה בעצם סוף העניין הזה שדיברנו לגבי מצוות תלמוד תורה מול תלמוד תורה. נשאר לי עוד כמה דקות, אז אני רק אדבר על תשעה באב בקצרה. הגמרא אומרת שיש, הגמרא עצמה משווה בין תשעה באב ליום כיפור בכמה מקומות. הגמרא אומרת, כן, בפסחים, דפנון ד' אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספקו אסור וזה ספקו מותר, מהי ספקו מותר, לאו בין השמשות, אין שום הבדל ביניהם. אחרונים מביאים שיש פה ושם הבדלים ביניהם. בכל זאת, יש תירוצים למה ההבדלים האלה לא מובאים, אבל באופן בסיסי, יש איזושהי השוואה בין תשעה באב לבין יום כיפור. בכל אופן, זאת ההשוואה. על פניו זה נראה רק השוואה הלכתית, בשורה התחתונה, אין באמת השוואה אמיתית בין תשעה באב ויום כיפור. גם החינוך כותב שעניינם של שני הימים האלה לא דומה, רק הדינים דומים. זה מצד עינוי וזה מצד אולי התנתקות מהחומריות, ממשהו כזה ביום כיפור. ובתשעה באב זה צער או אבל על העינוי, על החורבן. אבל אפשר לראות בכמה מקומות שההשוואה אולי יותר עמוקה. ביום כיפור, יש כבר אינדיקציות ממש מהניסוחים של התורה עצמה, כתוב, בדבר השם, בפרשת אמור, בדבר השם אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה יום כיפורים, יקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם והקרבתם משל השם, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. היא כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה ונחרטה מהמאה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם וכל משמעותיכם, שבת שבתון הוא לכם והיא ניתם את נפשותיכם ותשעה בחודש בערב, מערב עד ערב תשבטו שבתכם. התורה קושרת פה את השביתה ממלאכה עם העינוי. הוא תמיד בא ביחד, הוא נותן שביתה ממלאכה ויש עינוי, לא לאכול ולא לשתות. גם בפרשת פנחס, בעשור לחודש השביעי הזה נקרא חודש יהיה לכם והיא ניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו. פעם עינוי ומלאכה. ושבת שבתון גם מובא בהקשר הזה. אז כתוב שבת בחרמות, כן? הייתה לכם לחוקת עולם בחודש שביעי, בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו. האזרח והגר אגב בתורכם, כי לא מזה רפא עליכם ותראה לכם לכל חודותיכם כמו שהם ביתרו. שבת שבתון היא לכם והיא ניתם את נפשותיכם חוקת עולם. שבת שבתון זה שביתה ממלאכה, מה זה והיא ניתם את נפשותיכם? הגמרא כבר אומרת, שבת שבתון זה נאמר גם על העינוי, לא רק על המלאכה. השביתה ביום כיפור היא לא רק שביתה ממלאכה, היא גם שביתה מהנאות, מאכילה ושתייה. ולכן באמת אצל רש"י, בגמרא עצמה לומדים את חמשת העינויים מהריבוי של שבת שבתון. אז רואים שהשביתה לא מדברת כמו בשאר המועדים רק על השביתה ממלאכה. וביום כיפור זה גם שביתה מההנאות, כן? חובת העינויים. ובאמת ברמב״ם, בהלכות יום כיפור, איך הוא קורא לזה? הוא קורא לזה הלכות שביתת עשור. ההלכות של השביתה ביום כיפורים, כשהשביתה היא גם שביתה ממלאכה וגם עינויים. קורבנות זה פרשייה אחרת, זה מופיע במעשה הקורבנות, אבל גם העינויים וגם האיסורי מלאכה מופיעים תחת הכותרת הלכות שביתת עשור. ובאמת בהלכות עצמם, אז הרמב״ם כותב ככה, וזה הכל לקוח מלשון התורה. מצוות עשה לשבות ממלאכה בעשור לחודש השביעי, ממש תחילת הלכות שביתת עשור. שנאמר, שבת שבתון הוא לכם, וכל עושה בו מלאכה ביטל מצוות עשה, ועבר הלא תעשה. וכו'. הלכה ב', כל מלאכה שחייבים על זדונה בשבת סקילה, חייבים על זדונה בעשור כרת. אין סקילה ביום כיפור, אבל יש כרת. וכל שחייבים וכו'. ומותר לקנב את הילד ביום הכיפורים. מצוות עשה אחרת יש ביום הכיפורים, והיא לשבות בו מאכילה ושתייה. גם השביתה מאכילה ושתייה היא חלק מהשביתה של יום כיפור. כמו השביתה ממלאכה, כך גם השביתה מאכילה ושתייה, שנאמר, תענו את נפשותיכם, מפי השמוע למדו עינוי נפש שהוא, עינוי שהוא לנפש, זה הצום. הוא קורא לזה שביתה. זה כמובן לקוח מלשון התורה שדיברתי עליה קודם. ואז הוא אומר, וכן למדנו מפי השמוע שאסור לרחוץ או לסוך או לנעול את הסנדל או לבעול, הוא מצווה לשבות מכל אלו כדרך ששובט מאכילה ושתייה, שנאמר שבת שבתון, שבת לעניין אכילה ושבתון לעניינים אלו. אז השביתה ביום כיפור היא לא רק שביתה ממלאכה, היא גם חובה להתענות בין ביום בין בלילה וכו'. מה הפשר העניין הזה? אני כבר צריך לקצר, אז אני רק אעשה את זה בתמצית. הנקודה היא שכנראה אולי לפני כן, בתשעה באב יש גמרא מעניינת, הגמרא מביאה בתענית כפתה, בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, נעלה דכתיב, ויהי בחודש הראשון בשנה השנית, באחד החודש הוקם המשכן, ואמר שנה ראשונה, בסדר, לא משנה, עושים שם חשבון של זמנים. מסופר שם בגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לעבר את החודש, כדי שהבחייה של המרגלים תיפול על תשעה באב. אתם עשיתם בחייה של חינם ואני עושה לכם בחייה לדורות. ולכן הגמרא אומרת שם בהמשך, ובשנייה מנהלן דתניה מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב, ולכן גלגלו גם את החורבן של הבית השני לאותו יום, כי זה יום חייב. השאלה היא למה את הבכי של המרגלים גלגלו ליום הזה כי הוא יום חייב. הוא יום חייב בגלל שהמרגלים, בגלל שהעם בכה לאותו יום. נראה איכשהו שהיום הזה היה יום חייב עוד לפני שקרו בו האירועים האלה, להפך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לעבר את החודש כדי שבחיית המרגלים תיפול על תשעה באב. למה? כי יש איזשהו משהו בתשעה באב שהוא עוד קודם לכל האירועים שקרו בו. ולכן באמת הגמרא אומרת, באיכה כבר כתוב שקרה להם מועד לשבור בחורה. הגמרא לומדת שמועד זה ראש חודש, בגלל העניין הזה של עיבור החודש שאמרו למשה רבנו, אבל בפשטות קרה להם מועד הכוונה תשעה באב, ולכן באמת בפוסקים מופיע כמה ניהוגי מועד בתשעה באב. יש כמה ניהוגי מועד בתשעה באב, הצדק וכל מיני דינים שנובעים מזה שהוא נקרא מועד. מה הרעיון של המועד? הרעיון של המועד, מועד פירושו זה מלשון להיוועד. זה איזשהו מפגש עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו המפגש הזה כנראה שבתשעה באב זה איזשהו יום שהיה מיועד או בנוי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. השאלה איזה מפגש יקרה פה הוא כבר תלוי בנו. אז כיוון שעם ישראל בחר, אז המפגש יצא לרעה, וממילא זה נהיה יום שהוא חייב, ומגלגלים לאותו יום את הכל. אבל באופן עקרוני זה יום שמיועד למפגש, לכן תשעה באב נקרא מועד, סתם מועד במקרא, זה תשעה באב. זה נקרא עליי מועד לשבור בחורי, זה תשעה באב. ולכן השביתה שנאמרה ביום כיפור נאמרה גם בתשעה באב. השביתה שאנחנו עושים במועדים, גם בשבת, אבל גם במועדים, וגם ביום כיפור, וגם בתשעה באב, היא בעצם שביתה שהיא יסודה במפגש עם הקדוש ברוך הוא. כשנפגשים עם הקדוש ברוך הוא צריך לשבות מדברים. ככל שהמפגש הוא יותר בסיסי, או יותר, יותר מוטבע ביום הזה, אז אתה נדרש לשבות מיותר דברים. ובמועד רגיל אז אתה שובת מלאכה. ביום כיפור אתה שובת גם ממלאכה וגם מהנאה. ובתשעה באב אתה שובת גם מלימוד תורה. שובת מה? זו שביתה מוחלטת, השבתה מוחלטת של החיים, כי בעצם היום הזה זה המפגש הכי יסודי שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. ואחד הדברים המעניינים פה, ובזה אני אולי אסיים, יש כמה מקורות שמהם עולה שיש איסור מלאכה בתשעה באב, או אנשים חושבים בדרך כלל מה זה איסור מלאכה, כאן לא מופיע בפסקים. איסור מלאכה בתשעה באב, הכוונה דבר שזה שיהוי, דבר שמסיח את הדעת מהאבל. אבל יש כמה מקומות שבהם רואים שזה לא בדיוק זה. המשנה הרי אומרת בפסחים, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. אז על זה שואל התוספות, כן, אין בין תשעה באב יום הכיפורים, מה שאמרנו אלא בין השמשות, אז אומר התוספות שאמר, עד לא חשיב מלאכה שמותר בתשעה באב במקום שנהגו. למה לא הביאו עוד הבדל בין תשעה באב יום כיפור, שביום כיפור יש איסור מלאכה גמור. בתשעה באב, מקום שנהגו, לא עושים מלאכה, מקום שנהגו, כן עושים. אז רואים שיש הבדל ביום כיפור לתשעה באב, זה תמוה מאוד. ובמקום שנהגו לא לעשות מלאכה, אז זה כן דומה ליום כיפור? מה פתאום? המלאכה שנהגו לא לעשות בתשעה באב, זה רק מלאכה שמסיחה את הדעת מעצור. זה לא לתת תוות מלאכה ותולדותיהם. אז מה זה קשור אם כן נהגו או לא נהגו לעשות מלאכה? יש הבדל בין תשעה ליום כיפור, לעניין איסורי מלאכה. תוספות אומר לא, רק במקום שנהגו. למה? לפי תוספות יוצא שהמקום שנהגו לא לעשות מלאכה, זה הכוונה לא לעשות את כל המלאכות, למתת אבות מלאכה ותולדותיהם בתשעה באב. אגב, מוצאים את זה בעוד מקומות. יש בערבייה שמופיע גם בתרומת הדשן, במורדכי, יש כמה מקורות בראשוני אשכנז, ששם רואים באופן מאוד ברור שהמלאכה שאותה נהגו לא לעשות בתשעה באב זה למתת אבות מלאכה ותולדותיהם. שזה בעצם זה מועד, זה הנקודה של המועד. ואת איזשהו סוג של שביתה, זה הדמיון שהגמרא עושה בין יום כיפור לתשעה באב, הוא בגלל ששניהם זה באמת מועדים אפילו יותר מאשר המועדים הרגילים. זאת אומרת ששם אתה צריך לשבות, וזה מה שהרמב"ם אומר, שביתה תעשור, אתה צריך לשבות גם ממלאכה וגם מהנאות. ובתשעה באב זאת שביתה מוחלטת, באמת יום שבו פשוט אין מה לעשות. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות שום דבר, לא הנאות, לא מלאכות ולא תלמוד תורה, כלום.
עושה את הרגע.
כן, טוב. בקצרה, אני יודע.